שטח נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו כאן לשטח נדל"ני. כמדי שבוע, מטרתנו בתוכנית להעלות אל פני השטח סוגיות נדל"ניות, מעניינות, מרתקות אפילו יש שיאמרו, כאלה שמתפתחות משבוע לשבוע. סוגיה שאנחנו מקבלים עליה הרבה תגובות כאן ברדיו, ואני גם יוצא לי לשמוע עליה כמעט מדי יום, היא העמידות של שוק הנדל"ן. איך אנחנו היום, ברוך השם, יש לומר, אחרי 4 חודשי לחימה, ושוק הנדלן לא מראה סימנים של סדק או שבירה. אדרבה, כפי שנשמע בהמשך התוכנית, יש שווקים מסוימים שאפילו המחירים עולים. שווקים מסוימים שאומנם המחירות לא כמו שהיו, אבל היזמים והחברות לא ממהרות להוריד מחירים. נראה ששוק הנדלן הישראלי מחוסן אפילו לתופעות של לחימה, והוא כבר הוכיח את זה בעבר לא פעם. אז אנחנו בתוכנית הבאה נעסוק בסוגיות האלה, ננסה להבין מכמה זוויות. מהזווית של המנהל יותר, מהזווית השיווקית בשטח, הולך להיות מעניין, יישארו איתנו. שלום לרב יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
שלום, שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. נציין שבאמת לפני כמה שבועות ראיינו כאן את שר השיכון, ו... אני חושב כמנכ״ל נאמן אנחנו נוכל להמשיך את הרעיון מהזווית שבה עצרנו אז. הייתי רוצה לשאול אותך ככה, שוק הנדלן לאן? עכשיו כשאני אומר שוק הנדלן לאן זה לא איזושהי כותרת שיווקית של הרצאת אורח, אלא באמת איך אתה מהמשקפיים שלך רואה את שוק הנדלן, בוא נאמר, בעוד חצי שנה מהיום, בעוד שנה מהיום.
בשביל להסתכל לראות את שוק הנדלן בשנה קדימה או חצי שנה מהיום וצפונה, אנחנו צריכים קצת להסתכל אחורה. כשנסתכל רגע אחד, ואני בכוונה לוקח אותנו אולי אפילו עשור אחורה, על החומש בין 2010 ל-2015, אנחנו ראינו שיווקים סדר גודל של 30,000 יחידות דיור. לאחר מכן, מ-2015, תקופת כחלון, בתקופה שכל העולם אחרי המחאה של 2012 נכנסה לעולם הנדל"ן, מוסדות התכנון, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל, כולם התכנסו לעולם הנדל"ן, ראינו שהגענו בסי ל-40-50 אלף שיווקים יחידות דיור בשנה, עד שנת 2020. כשהגענו לשנת 2020, התחלנו לראות כמעט הכפלה של מספר השיווקים, אנחנו מדברים על השנתיים האחרונות, קרוב ל-170 אלף יחידות דיור, והתחלנו לראות שינוי מגמה במאי 23. החל ממאי 23, אחרי הרבה מאוד שנים שראינו עלייה במחירי הדיור חודש לחודשו, אנחנו התחלנו לראות שינוי מגמה שבא לידי ביטוי ב-5% בממוצע השנתי, שינוי בירידה במחירי הדיור. את המגמה הזאת אנחנו צריכים להמשיך, ועל מנת להמשיך את המגמה הזאת אנחנו צריכים לעשות 3 דברים. אנחנו צריכים להגדיל את ההיצע, אנחנו צריכים להגדיל את ההיצע, ואנחנו צריכים להגדיל את ההיצע.
זו באמת הנקודה, כי אתה מכריע כאן בשאלה שרבים וטובים לא סגורים עליה.
עכשיו, בסופו של דבר יש צורך במספר יחידות דיור, שאנחנו יודעים כמה משקי בית צריכים יחידות דיור בשנה. ומדברים על בין 60 ל-70 אלף יחידות דיור.
חדשות.
יש פער וויכוח, כן. חדשות. יש פער וויכוח עד כמה אנחנו סוחבים גיבנת מהעבר, שהמחמירים טוענים 200 אלף, אבל הערכות של המועצה הלאומית לכלכלה ותוכנית ישראל 2040 מדברת על כ-120 אלף יחידות דיור. זה אומר שאם אנחנו עומדים ביעד שיווק של 100,000 יחידות דיור בשנה, אנחנו תוך 3 שנים נכסים את זה. עכשיו, צריך לזכור שבשנתיים האחרונות אנחנו שיווקנו יותר ממה שאנחנו צריכים. מה שאומר שהמגמה הזאת תוכל להימשך, אני חייב להגיד שראינו, כמובן, השביעי לאוקטובר, המלחמה הזאת גם כן תפסה אותנו עם איזושהי עצירה, אבל רגע לפני המלחמה יכלנו לבוא ולראות איך מכרזים, נקרא לזה שבשנה האחרונה השר, הזכרת קודם את הרעיון עם השר, כן. השר העביר מספר החלטות, כשאנחנו מסתכלים רגע אחד על הגדלת היצע, אנחנו צריכים לעשות הבחנה, אולי לטובת המאזינים נסביר, כשהמדינה באה ומוכרת קרקע, יש שני רכיבים בקרקע, יש את הרכיב הראשון שהוא רכיב קשיח, של עלות הפיתוח, שבו היזם ניגש למכרז, הוא רואה שכל יחידת דיור צריכים לשלם 150, 250, או אפילו לפעמים 350 אלף שקל יחידת דיור, פיתוח. זה מחיר שהוא לא יכול להתחרות עליו, ויש רכיב שני שזה כמה הוא שם ערך קרקע. כאשר יש איזשהו מחיר מינימום, על פי השומה שהמדינה באה ועושה כמה שווה הקרקע.
שיש נוסחה לחשב את השווי הזה, הרי כן, זה לא שווי כן. כמו קרקע רגילה בשוק, כן.
נכון, אז כן. הדבר הראשון שעשינו זה באנו ואמרנו, שבאזור המרכז אנחנו לא כמו אדם פרטי שדוגר על הקרקע ומחכה שהמחירים יעלו, אנחנו מורידים את מחיר המינימום. במקום לשלם 50% משומה, שזה מה שהיה עד היום, אנחנו מורידים את מחיר המינימום ל-15% משומה. אם השומה היא 100 מיליון שקל, המחיר מינימום הפך להיות 15 מיליון שקל על הקרקע. זה אומר, ואנחנו רואים בחצי שנה האחרונה, שיזמים קונים את הקרקעות האלה ב-50, 60, 70% פחות עם מה שקנו אותם בשנה קודם. נשאל השאלה, איך זה משתרשר אחר כך נכון. לאזרח? ברגע שלפחות 50% מהדירות נמכרות במחיר מטרה, במחיר שאנחנו קובעים מראש בכמה ימכרו הדירות, אותם 7,000 דירות שעכשיו נמצאים בהגרלה, בהגרלה האחרונה שעכשיו יצא, זה בעצם מבטיח שלפחות 50% מהדירות נמכרים במחיר שהוא כביכול מחיר מפוקח, שאנחנו יודעים לשרשר את זה הלאה לאזרחים. האתגר הגדול שלנו היה, מה אנחנו עושים במקומות שבו ערך הקרקע כבר היום משחק לאפס, בגלל עליית הריבית, בגלל השינוי מגמה, וזה שהמחירים, הרבה פעמים יזמים מגישים מחירים למכרזים לפני שנה, הייתי שואל יזם, למה הצעת כזה מחיר? הוא אומר, חשבתי שכמו כל פעם, המחירים פשוט יעלו, אבל ברגע שהמחירים עצרו, ברגע שהמחירים עצרו, אנחנו רואים שיש מקומות שיזמים לא ניגשו. בהחלטת ממשלה שעברה ביום ראשון האחרון, הגיעה למעלה ממיליארד שקל בדיוק בשביל הדבר הזה, לבוא ולהוסיף סיסוד של 50 אלף שקל לכל יחידת דיור, פשוט כסף תקציבי להפוך את אותם עלויות קשיחות בתוך רכיב המכרז, שזה עלויות הפיתוח, לבוא ולתת להם סיסוד. כאשר זה יאפשר לנו שוב להוציא את הדירות האלה ולהגדיל את ההיצע.
כשמין הסתם, זה לא שאתם עכשיו הולכים לדאוג שהיזמים ירוויחו יותר כסף, אלא פשוט לפקח שהם לא מפסידים.
שוב, השוק עושה את שלו, כי בסוף יזמים מתמחרים על המחיר. אם אין לזה ערך, הם ייתנו שקל, אם יש לזה ערך, ייתנו יותר. אנחנו מבטיחים שאותו הנחה וסיבסוד שהמדינה נותנת משתרשרת לאזרחים, שוב באמצעות דירה בהנחה, כמו שאמרתי קודם.
יפה. עכשיו השאלה אבל היא כזו, נניח ובאמת המנגנון הזה יעבוד. בוא נסתכל רגע על שוק הנדלן כשוק חופשי, בלי מחיר למשתכן ובלי מחיר מטרה, אלא כשוק של מוכר וקונה. אתה כן רואה את סיכוי שאנחנו נגדיל את ההיצע באופן כזה שהלחץ הזה סביב סוגיית הנדלן יפחת? הרי אנחנו רואים בעולם, במדינות שמפותחות פחות מאיתנו כמדינה, אין את הלחץ הזה. בישראל, אם כל שיחת חולין בסוף מגיע איכשהו לנדלן, זה מרגיש כמו מוצר שהולך ונעלם. אתה חושב שאנחנו לא, אנחנו נצא מהפלונטר הזה בסופו של דבר?
קודם כל, אם אנחנו היום רואים שיוצאים מכרזים, ויוצאים מכרזים אטרקטיביים, אם מכרז נכשל ולא ניגשו אליו בגלל שהמחירים בו היו גבוהים מדי, זה אומר שיש לנו בעיה וכשל, ולכן אנחנו מביאים סיבסוד. אם בסופו של דבר, בסוף נקודת שיווי המשקל של מחיר נקבעת, כשאף שפוגש ההיצע את הביקוש. כשאנחנו, ואנחנו כל הזמן נשאלים למה אנחנו לא, יש טענה והתאחדות הקבלנים מעלה אותה לא מעט, בואו, אתם רוצים לבוא ולקדם התחלות בנייה, בואו תורידו את המס רכישה למשקיעים. ברגע שתורידו את המס רכישה למשקיעים, תזרימו עוד קונים לשוק, ליזמים יהיה אינסנטיב לבוא ולבנות, ובכך אנחנו שוב נחיה את עולם הנדלן ונתחיל, נראה פה יותר התחלות בנייה.
נכון.
אז אנחנו באים ואומרים, ברגע שנחזיר את המשקיעים, אנחנו נעלה את הביקושים. ברגע שמעלים ביקושים, מחירים עולים. יש פה איזשהו מתח מאוד מאוד עדין, איך מצד אחד אתה מזרים, נקרא לזה אנרגיה וחיות לתוך שוק, ומצד שני אתה גורם למחירים לא להשתולל. זאת אומרת, אתה לא רוצה לבוא ולעודד ביקושים שלא קיימים, ומצד שני אתה רוצה לייצר קורת גג ודירה ראויה לכל מי שרוצה אותה. בהחלטת ממשלה הנוכחית, קודם כל, טיפלנו בנושא הזה של סיבסוד, ואמרתי, זה ציר אחד. בציר השני, באנו ואמרנו, יזמים, בשביל שיקשו יותר יזמים, ולראות יותר יזמים נכנסים, באנו וסיינו בנושא של דחיית השלומים. אם עד היום, תוך 90 יום, יזם מהרגע שהוא זכה, הוא יכול לבוא ולקבל, הוא צריך לבוא ולשלם את הכסף גם על הקרקע וגם על הפיתוח. אנחנו כרגע דוחים את זה שהוא יצטרך לשלם עד סוף לחודש יולי, שזה אומר דחייה ל-150 יום. זה מאפשר לו לבוא ומול הבנקים בעידן כזה שהבנק בודק אותך יותר ומסתכל רגע אחד על תנאי העסקה לפני שהוא נותן לי, לתת עוד איזשהו אוויר. בנוסף, יש פה עוד אלמנט של אתגר שהיה לנו לאורך השנה.
האוויר הזה...
יש חוסר?
איבדנו אותך במשפט אחד, כן?
אני אומר, יש חוסר הלימה בין הרצון שלנו לשווק לבין היכולת של רשויות מקומיות לשווק.
נכון, זה גם נושא שעסקנו בו.
אשר באותה החלטה הכנסנו אחד את הנושא שרשות מקומית תקבל עד 10,000 שקל לכל היתר שהיא תוציא, כי בסוף אנחנו מדברים על ציר המימון והאפשרות לבוא ולהוציא מספיק מכרזים שאנשים יזכו בהם. אנחנו מדברים על זה שיזמים קשה להם יותר לגייס את הכסף, אז גם בציר הזה אנחנו פעלנו, אבל יש את הציר הנוסף שזה הרשויות מקומיות, אחד שלא תמיד הם רוצים ויכולים לקלוט מסות של תושבים ולקבל עוד אלפי יחידות דיור חדשות, והדבר השני, הנושא של היתרים שלוקח זמן, ומדינת ישראל לוקח יותר מדי זמן להוציא יותר.
כן.
אז בהחלטת ממשלה הזאת, אחד, טיפלנו בנושא של היתרים, הקמת רשות רישוי ארצית, שתיים, נתנו תמריץ לרשויות, תמריץ לרשויות שיעמדו גם בקצב של שיווקים וגם במסות של שיווקים של עד 10,000 שקל השוטף, שזה כסף מאוד מאוד גדול לרשות מקומית, ובנוסף לקחת, ככל הנראה, זה תנאים שבדיוק הבוקר הייתה ישיבה בינינו לבין אגף תקציבים, לגבש את ההחלטות על פי החלטת הממשלה, שר האוצר ושר הבינוי והשיכון אמורים לבוא ולגבש הצעה לקבינט הדיור, שבאה ואומרת איך אנחנו נבחר מספר מצומצם של רשויות, שבהם יש פוטנציאל שיווק של אלפי יחידות דיור בשנה, ואנחנו קוראים לזה מגה הסכמי גג, ומעבר להסכמי גג הרגילים, שרשות שמשווקת מקבלת על כל יחידת דיור, תמורה כזאת או אחרת לעיר הישנה ולמוסדות ציבור, הם יקבלו עוד אקסטרה כסף שיכול להגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה, ויאפשר לרשות לשפר את רמת השירות לתושב, ובכך לתת לשוב עוד תמריץ לבוא ולשווק.
אז דיברנו באמת על הפתרונות מכמה זוויות. בסופו של יום אתה מאמין שעם כל הפתרונות האלה, כל אחד מהם לכשעצמו יטופל, אני מתכוון להפיקים האלה, כל אחד כשעצמו יטופל נמצא פתרון לעליית המחירים, ואולי אפילו נראה איזושהי רגיעה, אבל פה נכנס איזשהו משתנה בחודשים האחרונים, שהייתי שמח לשמוע לגביו גם ממך. סוגיית עובדים הזרים, הרי הכל טוב ויפה, יכולים להיות שיווקים, יכולים להיות היתרים, יכולים להיות תמריצים, אם אין מי שיבנה, המחירים לא רק שהם לא ירדו, הם יעלו עוד יותר. איך אנחנו פותרים את הסוגיה שחסרים לנו כרגע בשוק 120 אלף ידיים עובדות? אז דיברנו פה עם אנשים שמביאים פועלים, ודיברנו עם כל מיני חברות שפועלות בתחום, נראה שנכון להרגע הנושא בקושי מתקדם. תן לנו איזה חדשה טובה בעניין.
קודם כל, החדשה הטובה היא שהשבוע, במסגרת כל החלטות הממשלה שהעברנו בחודשיים האחרונים, שעוד רגע אפרט, אני אגיע רגע אחד בשורה התחתונה, הסכר נפרץ עם המטוס הראשון שהנחת פה השבוע, עם כ-300 עובדים מהודו. נכון ש-300 עובדים לעומת 100,000 זה טיפה בים, אבל בסופו של דבר הקושי המרכזי, היה לפעול בתוך, נקרא לזה, בתוך עולם. יש הבדל אם אתה הולך במסלול שהוא כבר קיים ומישהו בא וסלל אותו. פעם שמעתי באיזשהו קוריוז בתפקידי הקודם, אמר לי מישהו, אם יש לי תקנה תקציבית, אני יודע להעביר לך מיליארד שקל. אבל אם אין לי תקנה מתוך משרד ממשלתי, אני לא יודע להעביר לך 10 שקלים. עכשיו, זאת אולי בדיחה שמדברים על השירות הציבורי, או על תקציבים בתוך המערכת הציבורית, אבל יש פה גם כן איזושהי אמירה שיש במין האמת. בתחילת המלחמה הבנו שהדבר המרכזי זה הידיים עובדות. בסופו של דבר, מבלי שיהיה פה ידיים עובדות, אנחנו לא נוכל לבוא, לא נוכל לבוא ולמסור דירות, לא נוכל לבוא, גם לא משנה כמה דירות אנחנו נשווק וכמה היתרים ייצאו, לא יהיו פה התחלות בנייה. וכשאין התחלות בנייה, הדבר עלול באמת להשתרשר, כמו שאמרת, לעלייה במחירים, ולפגיעה ביצה שיהיה לנו פה בשנים הקרובות. אחד, ההבנה המרכזית היא שאנחנו לא יכולים עוד לבוא ולהישען על מקור אחד של כוח אדם. השוק הישראלי נשען ברובו על כוח אדם מכוח אדם פלסטיני, ואני לא נכנס בכלל לשאלה אם כן להחזיר את הפלסטיני, לא להחזיר את הפלסטיני.
עצם ההישענות, אתה אומר. מהמקום לא המדיני.
עצם ההישענות. עצם ההישענות על מקור אחד, היא מהווה אתגר, בדיוק באותו מידה שאם היינו נשענים כולנו רק על מדינה אחת, אם כל העובדים הזרים שלנו מגיעים ממדינה סין או רק מאוד, אני חושב שגם כן זה לא נכון. כי בסופו של דבר, פעם הקורונה פגעה בהגעת עובדים מסין מסיבה כזאת או אחרת, פעם אחרת הפלסטינים עכשיו במלחמה אחרי 7 באוקטובר, אנחנו לא יכולים להישען על משהו אחד. עם תחילת המלחמה עשינו בעצם 4 דברים. אחד, העברנו החלטת ממשלה להעלות את המכסה מ-30,000 ל-50,000. לאחר מכן העלינו את המכסה עוד ל-65,000 בכלל של עובדים זרים. שתיים, דיברנו על חברות הביצוע. העלינו את המספר של חברות הביצוע פה מ-10,000 שכבר היו פה ל-15,000, ואז אחר כך בהחלטת ממשלה בשבוע שעבר בעוד 10,000, זאת אומרת הגענו ל-25,000, זה חברות שמגיעות פה עם העובדים שלהם כחברות ביצוע. והדבר הנוסף, זה הדבר השלישי שבאנו ואמרנו, אנחנו לא רק נביא בהסכמים בילטרליים, שזה המסלול ודרך המלך להגעת עובדים הסכם בין מדינה למדינה, אלא נביא גם כן במסלול פרטי, שבו חברה פרטית פה בארץ פונה לחברה פרטית כמובן שמורשית במדינת המוצא, ויש לה את הרגולציה הנכונה במדינת המוצא לבוא ולהיות חברת כוח אדם של עובדים, ולהביא לפה עובדים.
ולדעתך בסופו של יום אנחנו נמצא פתרון בסוגיה הזו?
התשובה היא כן, רק זה לוקח לנו, זה לקח לנו הרבה זמן, אבל עכשיו אנחנו פתרנו את זה. והדבר הרביעי רק אזכיר, זה גם כן לבוא ולעודד את השוק המקומי, מה שנקרא עבודה מקומית, באמצעות מענקים שמגיעים עד ל-20,000 שקל. אנחנו לא רואים מסות שמגיעות משם, אבל מאות ואולי אלפים בודדים, גם נראה במקום הזה. לגבי המסלול הפרטי, אני רוצה להגיד משפט ובזה לסיים. לקחת את כל השותפים, ובאמת משרד החוץ שרגיל לעבוד עם ההסכמים הבילטרליים, ומשרד העבודה ששומר על זכויות העובד, ומשרד האוצר שמצד אחד רוצה לראות פה צוות שיקון, רוצה לראות פה יותר ידיים עובדות והתחלות בנייה, אבל צוות תעסוקה רוצה חיזוק של השוק המקומי, ורשות האוכלוסין שחוששת מבקשי מקלט ובצדק, את כל השותפים האלה היינו צריכים לבוא ולהביא לתוך איזשהו הליך, שמכנס את כולם למשהו שלא הכירו עד היום.
נכון.
לא ידענו אותו, לא בהיקף שלו.
וכל זה בתקופה קצרה,
לא,
כמובן,
ולא בכמות שלו, וכל כן. זה בתקופה קצרה.
כן.
אני מאמין שאחרי שהמטוס הראשון ננחת, הפקנו לקחים בשבוע שעבר, ביחד עם משרד הפנים, ביחד עם רשות האוכלוסין, אחרי שמיינו בחודש ינואר, בבילטרלי ובפרטי 10,000 עובדים, אנחנו מתעדדים בחודש הקרוב למיין עוד 20,000 עובדים, אני מאמין שבטווח של חודש, חודשיים היום, אנחנו נוכל לראות פה את העובדים, אנחנו נוכל לראות פה עוד 30-40,000 עובדים וידיים עובדות, ובכך בעצם לבוא ולהוריד את הסכנה הזאת שציירת קודם, מה יקרה לעליית מחירי הדיור, בחשש אם לא יהיה פה ידיים עובדות.
יפה, יפה. תודה רבה לך על הדברים, יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, שיהיה לכם בהצלחה רבה. איך אומרים, הצלחתכם, הצלחתנו.
תודה, שנדע ימים טובים יותר. תודה,
אמן, אמן. להתראות. הפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
מה מביא אנשים לעסוק בזה?
ביום שני אתם מוזמנים לשיחה אישית.
שהם נמצאים שם ושומרים על כבוד המת, זו התחושת השליחות.
תוכנית אירוח בהגשת אבי רוזן.
זה נמצא איתך כל הזמן, אנחנו שרוטים, כל בקטע טוב.
והשבוע ירוחם טורנר, בשיחה מרתקת ומרגשת.
הקדוש ברוך הוא מזכה אתכם לבת מיוחדת.
שיחה אישית, יום שני ב-10 בלילה, בקול חי ולצפייה בווידאו באתר קול חי.
וואו, זו שאלה אדירה.
קול חי וקול קלה. בעלי עסק? רוצים להגיע לאלפי זוגות לקראת חתונה? אתם חייבים להיות ביריד וודינג. יריד הקלות הגדול בישראל מבית קול חי. הסעות מכל הארץ יביאו אלפי קלות ליומיים של הפנינג מחירות, עם עשרות דוכנים בהם כל מה שזוג צריך לחתונה ולבית. בשמחה הזאת העסק שלכם חייב להיות. להזמנת דוכן ביריד, כולל מעטפת פרסום ושיווק רחבה, התקשרו עכשיו כוכבי 9458.
אחר הצהריים טובים, כמעט ערב טוב אפשר לומר, מאזינים, ישירות מיום המחירות המיוחד של רשת מחסני חשמל בפתח תקווה, בסניף ברחוב הרב פינטו 20 בפתח תקווה במרכז המסחרי, חנות גדולה. אני חייב להגיד לכם שמשעות הבוקר המוקדמות אני נמצא כאן, והמון המון המון מאזינים מגיעים אלינו ונהנים מן השירות המקצועי והאישי. יש כאן פשוט לכל מחלקה, יש כאן את העובדים הספציפיים שיודעים להתאים ולעזור לכם ולדייק אתכם לבחירה המושלמת. אז באמת, דבר ראשון, יש לכם כאן חוויית קנייה מדהימה, ובנוסף לחוויית הקנייה המדהימה יש כאן יום מחירות מדהים עם הנחות מטורפות על כל החנות, עד 40% הנחה על כל המוצרים. יש כאן התחייבות למחיר הזול ביותר במדינת ישראל, וכמובן שיש כאן אלפי מוצרים באמת במחירים סופר משתלמים. ניתן לכם כמה דוגמאות. לדוגמה, יש כאן מקרר 4 דלתות של חברת שרפ, רק ב-3,770 שקלים. מייבש כביסה 8 קילו של חברת אלקטרה, רק ב-1,390 שקלים. קיריים נירוסטה, 5 להבות, רק ב-390 29 שקלים. לא רק תנורים ומקררים, יש פה גם לדוגמה שואב רובוטי. יש לכם בית, אתם רוצים לנקות, תגידו שלום, להתראות לעוזרת בית, תיקחו את השואב רובוטי המושלם הזה שיעשה, באמת, נראה טוב, מוצר חזק, איכותי, רק ב-690 שקלים. יש לכם שואב רובוטי בבית, יש לכם בר מים דיגיטלי מפואר של פיליפס רק ב-990 שקלים, ועוד אלפי מוצרים במחירים באמת הכי משתלמים. אז אל תפספסו את המחירה המיוחדת, את המחירים המדהימים האלה של מחסני חשמל. פשוט תרוצו אלינו, אנחנו נמצאים במחסני חשמל, צומת סגולה, רחוב פינטו 20. תבואו, מחכים לכם.
היי, כאן חנוך דאום. חברים, התגעגעתי. בתקופה האחרונה אני בשטח, רואה איזה עם מדהים יש לנו. כולם מתחת לאלונקה. כאילו, ספציפית לא אני, יש לי פטור. לא משנה, אני באמת משתדל לשמח גם אתכם. יש בשירבית מחירים משמחים מאוד בביטוח הדירה.
חברים, בואו. ביטוח דירה רק בשירבית.
נסו אותנו. קדימה עם חיוך.
כוכבית 2003, שירבית.
היא בית הראל חברה לביטוח.
להיות אימא זה להיות העין שרואה. האוזן שמקשיבה, הידיים שמעניקות, והלב שמכיל. כל יום שלי הוא עמוס במשימות, עם לחץ לעמוד בכולן בשביל כולם. אני צריכה לוודא שלפעמים מגיע גם התור שלי להפסקה קטנה, עם יופלה, כדי להיטען מחדש. עכשיו, תורי. יופלה, למהדרין יש תנובה.
משרתי מילואים יקרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ובני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של משרתי המילואים בישראל.
סליחה,
אישור לחנייה?
לא, לא, החתונה של וקנין, באיזו קומה?
קומה שנייה.
תודה, ואיפה כאן המרחב המוגן?
בתקופה הקרובה, לכל מקום שאליו מגיעים, שואלים, איפה כאן המרחב המוגן? כי כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. ונשמרתם.
רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם?
מה? לא יכול להיות, אין מצב.
נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות?
עוד מסמך, עוד אישור, עוד מסמך.
לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם?
מכרו למוצר פגום ולא רוצים להחליף לי אותו.
המוקד הציבורי של כל חי כאן בשבילכם. להשארת פניות לטיפול בשידור, חייגו 039-039-039 שלוחה 7, או שילחו את המילה מוקד לוואטסאפ שמספרו 03-590. 93-93. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, כל יום שלישי בחמש, כאן בכל חי. עכשיו איתכם שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם, ואנחנו רוצים לעסוק עכשיו בסוגיה שכבר הוזכרה בו בתוכנית, והגיע הזמן שננסה לתת קצת פוש בסוגיה. סוגיית מתחם הסופרים. אני אתן לכם איזשהו בריף קצר, אבל לפני כן בוא נעלה את המרואיונים שלנו. נמצא איתנו מיכאל, שלום לך.
היי, שלום.
שלום וברכה, וגם מה משה רחמנוב, שלום. משה, שומע אותנו?
כן, כן, שלום.
שלום לשניכם. אתם בעצם תושבי השכונה, או אמורים להיות תושבי השכונה, נכון?
תושבי השכונה לעתיד, בעזרת השם.
תושבי השכונה לעתיד. אני אתן איזשהו תיאור קצר, ואני אשמח לשמוע מכם איפה הדברים התקדמו נכון להיום. אנחנו יודעים שהמתחם כולו, חלקו כבר בנוי, חלקו בבנייה, מאות 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 יחידות דיור, ויש עיכוב עד לרגע
אלפי.
זה, אלפי בסך הכל, נכון? ויש עיכוב עד לרגע זה של קבלת טופס 4 לדירות המוכנות, בגלל סוגיית הגשר. עכשיו אני רוצה לשמוע מכם, אתם גם תסבירו לנו מה סוגיית הגשר, אבל איך יכול להיות, לפי דעתכם, שאנחנו עדיין עומדים באותה נקודה, כבר לדעתי חודשיים שלושה מאז ההחלטה שהתקבלה לסייע, עדיין אנחנו לא התקדמנו, אז בבקשה, מיכאל, בוא נשמע אותך, אחרי זה את משה, וננסה יחד לראות איך אנחנו יכולים למצוא פה איזשהו פתרון.
כן, אז אנחנו כמה אלפי משפחות שרכשנו דירות בפרויקט, שכונה חדשה, שכונה נהדרת, עם כל הפוטנציאל הכי מדהים שיכול להיות. ולפני כחצי שנה נודע לנו שהולך להיות עיכוב בהחלוץ השכונה. כשהתחלנו לברר, הבנו שיש פה איזשהו תסביך בירוקרטי, שמשלב גם את העירייה, משרדי ממשלה, את הקבלן, רכבת ישראל, כשכל אחד בעצם שולח אותנו לשני. ובתווך יש אלפי משפחות, מתוכם קרוב לאלף שהאכלוס שלהם כבר עבר לפני כמה חודשים. רובם זוגות צעירים, מחיר למשתכן, אנשים שאין להם כסף מיותר, אנשים שמשלמים גם שכירות וגם משכנתה במקביל, אנשים שיש להם הרבה ילדים בבית וצריכים לפרנס אותם. וכל אחד שולח אותו היום לשני.
עכשיו חשוב לציין, פנו אליכם לפני כחצי שנה, אמרו לכם שהמסירה הולכת להתעכב, אבל החברות שבונות שם ידעו את זה כבר הרבה לפני חצי שנה.
לא פנו אליהם לפני חצי שנה. לפני כחצי שנה משה, אני ועוד כמה אנשים, אנחנו ביחד לעירייה, וישבנו עם ראש העיר בזמנו אברהם רובינשטיין, שהודיע לנו כבדרך אגב שהאכלוס הולך להתעכב.
אה, זה בכלל נושא שאלה... עלה באקראי.
מבחינת הקבלן, הקבלן לא פנה אלינו בשלב הזה בשביל להדכן אותנו שולך להיות איזשהו עיכוב.
ומשה, אני פונה אליך בעניין. מה אתם הבנתם? האם הייתה איזושהי תקווה או איזושהי הבנה לקבלנים שיש פתרון מאחורי הקלעים, או שהם ידעו בוודאות שהנושא הולך לפיצוץ כמו שאנחנו נמצאים כרגע?
תראה, אני לא יכול לענות בשם הקבלן מה הוא חשב ומה הוא ידע, אבל אותנו לא התקנו עד בערך שבוע או 10 ימים לפני תאריך האכלוס החוזי. שאז אמרו לנו גם שהכל כאילו מוכן ורק מחכים לאישורים אחרונים, לא דיברו על עיכוב או על סיבת עיכוב קונקרטית, לא דיברו על גשר לצורך העניין, או על רכבת, משהו שעולה היום. בסופו של דבר מדובר פה, כמו שמיכאל הזכיר, במעל ל-600 משפחות שמחכות לאכלוס, ולא מעניין אותם כל הסיפורים מסביב, כי הם חתמו חוזים במכרזים של משרד הבינוי והשיכון, דרך מחיר למשתכן, בטוחים שהם עשו את הכל לפי החוק, ומשלמים ממיטב כספם עבור הדבר הזה, ולא מעניין אותם כל הפוליטיקה מסביב, מעניין אותם רק לקבל את הדירה.
עכשיו, ממה שאתם למדים בחודשים האלה, כשחברות, הרי זה לא חברה אחת, יש שם כמה חברות יזמיות שבונות וזכו במכרזים, מה הם חשבו החברות כשהם ידעו שיש פה גשר שצריך להקים, שצריך לקרות את מסילת הרכבת הסמוכה? הבנתי שעלות הכוללת היא מעל מיליארד שקל, בניית הגשר והרכבת. מה הם חשבו? שמישהו אחר יעשה את זה?
אנחנו לא הדוברים.
אני יודע, אבל מה אומרים לכם? אני מאמין שזאת השאלה שעמדה על שולחן הדיונים.
קודם כל, רוב החברות האחרות שמשווקות שמה, תאריכי האכלוס שלהם עוד הם תאריכים עתידיים. כרגע יש חברה אחת מאוד מוכרת וגדולה, חברת ארזי הנגב, שבנתה שם שכונה מאוד יפה, שבונה, והיא זו שמאחרת כרגע במסירה. ולדבריהם הם כרגע תקועים עם איזושהי בירוקרטיה מול רשויות מקומיות, מול כל מיני גופים. וכל פעם אנחנו מקבלים איזושהי תשובה אחרת גם מהרשויות, כשכל פעם אומרים לנו שיש איזשהו סיפור עם הרכבת, עם חומרים מסוכנים שהרכבת מובילה, צריכים לבנות גשר, צריכים לקרות את הגשר, כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. בתווך יש, כמו שאמר, מאות רבות של משפחות, קרוב ל-1,000 משפחות, שממשיכות לשלם משכנתה. יש שם משפחות עם ילדים נכים, משפחות שעברו לגור אצל ההורים, משפחות שהמשכנתה שלהם התחילה לחזור. סיפורים מאוד מאוד קשים של אנשים שממש סובלים.
אני רוצה שנשמע בהקשר הזה גם את עורך הדין שלכם שמצטרף אלינו, עורך דין לאור לוי. שלום לך. עורך דין לוי איתנו? טוב, הוא כבר יהיה איתנו. בוא תגידו לי אתם, איפה הדברים נעצרו נכון להיום, ואיך היה אפשר לקדם אותם אם היה רצון טוב מהצדדים האחרים?
משה עונה. אני לא יודע לומר איפה הדברים נעצרו, כשבפועל כל גוף מגלגל אחריות הלאה. המכתב האחרון שקיבלנו מארזי הנגב אומר שהכל מוכן ורק מחכים לאישורים אחרונים, בלי להגדיר איזשהו תאריך אכלוס או משהו שנוכל איכשהו להסתמך עליו.
אז הנה, בדיוק מצטרף אלינו עכשיו, אני שומע שהצטרף אלינו עורך דין לוי, שלום לך, ליאור.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
שלום וברכה, ערב טוב. תן לנו מהזווית שלך, עד כמה משפטית אנחנו קרובים פה לפתרון, או שהדרך עוד ארוכה?
זה בהחלט בעייתי, כי אנחנו, כמו שאמרו פה שני החבר'ה, אנחנו מנסים גם להצליב את המידע, פונים לעירייה, פונים לרכבת ישראל, פונים לחברה הקבלנית, פונים לכל הגורמים. עכשיו, אני לא מתייחס גם לסוגיה של הפיצוי, מי אחראי לפצות את הרוכשים, כי הרוכשים לא מעוניינים בכלל בפיצוי, הם מעוניינים לקבל את הדירות. כמו שהוזכר פה, אותם רוכשים משלמים את שכירות ומשכנתה במקביל, וזה משהו שמאוד מאוד מכביד, ומכניס ממש את המשפחות לאיזשהו סחרור כלכלי, וגם ברמת הנפשית, וגם כמובן ברמה הכלכלית, ופוגע בהם בצורה מאוד מאוד קשה. ואותה מדינה באמת שיצאה עם המכרזים של מחיר למשתכן, אנחנו פשוט רואים את זה עוד פעם ועוד פעם, איך היא מפקירה את אותם רוכשים, איך זה שהם באים ובסופו של יום מוציאים מכרזים עם המון יחידות דיור ומדווחים ואיזה יופי וכותרות בעיתונים, אבל בסופו של דבר שמגיע המאני טיים.
זהו, זאת הנקודה. זאת בדיוק הנקודה. זה לא שפה יצאו וחגגו, כמו שאתה אומרת, הודעה ליציאת המכרז. פה בנו כבר. השכונה בנויה.
כן, בנו. זה יכולים... המניטיים אבל. פה זה... צריך להחלס.
זה פשוט לא יאומן.
אנחנו רואים ממש, אנחנו רואים הרבה פעמים, אתה יודע, שיש פה איזשהו תנאי, בניית גשר, בניית מחלף, תחנת שאיבה, אז משנים את השלביות, אומרים, אוקיי, קודם כל נעשה את זה, קודם כל נקבל היתר, וזה יהיה תנאי לטופס 4, אבל אנחנו מגיעים גם לטופס 4, ואת כל היה בסדר, אנחנו מקבלים אותו בפרצוף, מה
כן,
שנקרא.
כן. אין ספק וזה על גב הרוכשים, אנחנו נמשיך ונעסוק בסוגיה הזאת, וכמו שאני תמיד אומר פה למאזינים, זאת אחת, אם לא התפקיד של תוכנית שטח נדלני, להעלות את פני השטח סוגיות נדלניות בוערות. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נמשיך לעקוב ונהיה איתכם בקשר. תודה רבה לכם
כולם. ועוד מילה, כן. נשמח גם שפעם הבאה, החברה הקבלנית, אולי נציג החברה, להגיד. יעלה לשידור,
אנחנו ננסה.
ייתן פה איזשהו מענה.
אנחנו ננסה בהחלט, תודה לכם. בשורות טובות, אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה נוספת, ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר. כל חי וכל קלה. בעלי עסק? רוצים להגיע לאלפי זוגות לקראת חתונה? אתם חייבים להיות ביריד וודינג. יריד הקלות הגדול בישראל מבית כל חי. הסעות מכל הארץ יביאו אלפי קלות ליומיים של הפנינג מחירות, עם עשרות דוכנים בהם כל מה שזוג צריך לחתונה ולבית. בשמחה הזאת העסק שלכם חייב להיות. להזמנת דוכן ביריד, כולל מעטפת פרסום ושיווק רחבה, התקשרו עכשיו כוכבי 9458.
אז זהו, אז עכשיו זה כבר ערב רשמי, אז ערב טוב מאזיני רדיו כל חי. כמו שאתם בוודאי יודעים, אנחנו כאן היום ביום מחירות מדהים של רשת מחסני חשמל, ואני נמצא בסניף בפתח תקווה בצומת סגולה ברחוב פינטו 20, עם יום מחירות שהוא באמת יום מחירות מדהים, כי יש פה מחירים מדהימים ומבצעים סופר שווים, חבילות נורא נורא אטרקטיביות. אז בוא ניתן לכם כמה דוגמאות. לדוגמה, יש פה חבילה שנקראת חבילת מתחתנים. כן, מתחתנים בקרוב, יש לכם שמחה בקרוב. שימו לב מה מחסני חשמל הרכיבו לכם, ושימו לב לא פחות למחיר המשתלם. שימו לב לזה, תנור משולב עם קיריים של חברת אלקטרה, פלוס מקרר ביתי אלקטרה, פלוס מכונת כביסה 7 קילו של אלקטרה, ומדיח כלים גם של חברת אלקטרה. כל המוצרים האלה רק ב-2,990 שקלים. זה מטורף חברים, המחירים הללו לא יחזרו, לא יהיה עוד יום מחירות כזה, וחבל, חבל שתפספסו את זה. קחו לדוגמה מערכת הזקה חכמה לבית, לעסק, לבית, לאיפה שאתם צריכים, רק ב-299 שקלים. תנור משולב, קיריים חשמליות של אלקטרה, רק ב-690 שקלים. יש כאן גם מוצר נחמד, סוג של גנרטור, תחנת כוח כזאת חשמלית קטנה, מעולות לאירועים בטבע, או כשאתם יוצאים עם המשפחה, או למסיבות, או לכל מיני דברים כאלה, רק ב-1290 שקלים. יש לכם כאן מחלקה שלמה רק של מפזרי חום, מכל הסוגים, מכל הגדלים, בכל הצבעים ובכל המחירים. אז אל תפספסו את יום המחירות המיוחד הזה. תקשיבו לנו, תבואו עכשיו לפתח תקווה, לרחוב פינטו 20, צומת סגולה, פתח תקווה, מחכים לכם, תבואו.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
ותן בליבנו, האזינו לקטע משיעורו של הרב חיים דוד קובלסקי על חשיבות הלימוד היומי.
מספרים מרבי למלך מלז'אנסק שאמר שלפני הגאולה יהיה כל כך קשה, הרבה ניסיונות יהיו רוחניים, ואדם יצטרך להחזיק את החבל בכוחות אדירים כדי להישאר זך. רבי שמעון, זה הנקודה. התחלת איתו, אתה מקבל כל כך הרבה אור.
ותן בליבנו, להצטרפות לקבלת ספרון ללימוד יומי חייגו, כוכבית 3764. ותן בליבנו, כוכבית 3764.
עדותה של איילה כהן.
בגיע 10 חודשים גילו לי אסמה, לא אכלתי לנשון בכלל, זה היה ממש קשה, קוצר נשימה את זה, אפילו השפזו אותי. השתמשתי במים שפים ובלעד ארציות, לא שנתי בעלילות בכלל. מאז שאהבת שקנתה לי את זד מדיקר, אני יותר פעילה ויותר... זזה, אני לא מהירה תורים יותר, אני לא תלויה בשום דבר. כיף לי ממש, יש לי את המכשיר. אני לא צורכת יותר תרופות, ואני מרגישה כמו כל הילדים אחרים.
זד מדיקר, אפשר לנשום מחדש. כוכבית 3345. המוצר אינו רפואי ואינו מהווה חוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא.
לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. נוזל הכלים סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
מי שרוצה להשתתף צריך עמל.
חידון הלכה למעשה על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. עכשיו איתכם שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
עדי גזית, שלום.
שלום רב.
שלום וברכה, מנכ"ל חברת המימון ברקת, מתמחה במימון למגזר החרדי. במשפט אחד, כי אנחנו כבר נסביר למאזינים מה בכוונתנו לעשות, תן לנו מה עובר על חברת ברקת כחברת מימון בתקופה הזו. היו הרבה ידיעות על פופולריות חוזרת של קבוצות הרכישה, על עסקאות שמחפשות פתרון. איפה אתם נמצאים בתקופה הזו?
בהחלט, אז אין ספק ששוק הנדל"ן בכלל בשנה וחצי האחרונות מצוי ב... תקופה מאוד מאתגרת, והתחיל עם משבר פיננסי שבו בטווח קצר מאוד הריבית השתוללה ועלתה בכ6% כמעט, פחות או יותר, דבר שהשפיע מאוד גם על צד היזמים שישבו על הגדר ולא מהירו להיכנס לעסקאות חדשות, והשפיע גם על צד הרוכשים שהעטו מאוד את קצב המחירות שלהם ופחות נכנסו לעסקאות חדשות. לצד זה באה המלחמה שגם היא לא הוסיפה. אני יכול כן לסמן ולהגיד שני דברים. א', ברקת מהחלוצות בענף, חברה ציבורית, איתנה, אגב שפעילה ומתמקדת במגזר החרדי, ואנחנו בעצם נותנים מענה רחב לכל הספקטרום, מהלוואות גישור עד ליווי יזמי, גם לקבוצות וגם הלוואות מזנים, ובאמת בהתאם לצרכים של ה... יזמים בתקופה הזו באמת משתדלים לתת את המענה הטוב ביותר כדי באמת לעזור להם לגשר לתקופה הזאת.
אז אנחנו באמת עדי בהקשר הזה, אנחנו באמת בהקשר הזה רוצים, זה כן קדימון לפינה שלנו בשבוע הבא, אנחנו רוצים מהמאזינים שפונים אלינו בסוגיות מעניינות לפנות אלינו הפעם בהקשר שלכם, חברת ברקת שמוצאת פתרונות מימון אטרקטיביים ומעניינים הן למגזר הפרטי והן למגזר העסקי. תציפו אותנו בשאלות, אנחנו בעזרת השם נעשה בשבוע בפינה ביחד איתך עידו, והמטרה היא, עדי, סליחה, והמטרה היא להביא את המידע העדכני ביותר למאזין. אתה איתנו בזה?
בשמחה רבה.
יופי. אז עדי, תודה רבה שעלית לכאן היום, ואנחנו בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא, ואיך נאמר, אם אין קמח אין תורה אומרים בהיבט הרוחני, אז אתם בהיבט הקמח בפרויקטים נדלניים. תודה.
טוב, ביי.
ביי. אנחנו כבר איתכם בפינה הבאה שלנו, התחדשות עירונית.
שטח נדל"ני.
פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
אז אנחנו היום בפינת התחדשות העירונית שלנו עם מנכ"ל חברת כן התור התחדשות עירונית, תמיר חפץ. שלום תמיר.
אהלן, מעניינים.
ברוך השם בסדר, תודה שאתה איתנו גם היום.
כיף להיות פה.
גם לנו. אז בואו ספר לנו על מה נדבר היום בפרק 6, מה לפנינו.
תראה, היום אנחנו נדבר על כל העניין החברתי, אתה יודע שהמון היבטים חברתיים לפרויקטים האלה, אנחנו נדבר על זה, וגם נעלה במהלך הפרק את חגית וולף, שהיא מנהלת אזור ירושלים אצלנו, והיא בחורה מאוד חברתית, אז היא גם תפרט על העניין.
אז היום אנחנו עם תוכנית חברתית, זה נושא חשוב מאוד, מה זה בעצם אומר ההיבטים החברתיים?
תראה, קודם כל, פרויקט פינוי בינוי במקור שלו, זה פרויקט חברתי, אתה יודע, דיברנו על זה צדק חברתי וכל זה, אתה לוקח פה אנשים שבעצם גרים בבניין, אתה יודע, 40-50 שנה, ומפנה אותם ומחזיר אותם, אז נכון שיש המון אינטרסים פה, אבל תכל'ס זה פרויקט חברתי.
יפה. תראה, על הנייר זה באמת נשמע יפה, זה נושא שאפתני, אבל איך זה תכל'ס מתורגם בשטח?
תראה, למרות כל האינטרסים פה של הרבה גורמים, שדיברתי על זה בפרק הראשון, אתה יודע, המדינה רוצה לחזק את הבניינים, והעירייה רוצה, והיזם רוצה להרוויח כסף, בסוף, אתה יודע, בעלי הדירות, הם בעלי הקרקע, וצריך לזכור את זה כל הזמן, בסוף זה שלהם, זה הנדלן שלהם.
בסוף הפרויקט שייך להם, אתה צודק. אז איך אתה כיזם מיישם את זה?
תראה, אצלנו בכן התור זה ערך עליון, זאת אומרת, אתה גם תשמע את זה אחרי זה מחגית, קודם כל, אנחנו עורכים במתחמים האלה, אתה יודע, האנשים האלה גרים שם הרבה שנים, אנחנו באים, מציעים איזשהו רעיון, לעשות פרויקט פינוי-בינוי, אולי בהמשך נתקשר, נהיה גם שותפים, אבל אנחנו עורכים ואנחנו שומרים על הנושא הזה בעדיקות.
וזה מהצד שלכם, אבל איך הגופים הציבוריים רואים את זה?
תראה, אז באמת הגופים הציבוריים גם הרכימו לעשות את זה. אתה יודע, הממשלה הקימה את הרשות להתחדשות עירונית לפני כמה שנים, והם לקחו את החלק, את העניין הזה של החלק החברתי, לקחו את זה בצורה מאוד מאוד רצינית. בדוגמה, היום מחייבים אותך בשביל לקדם תוכנית התחדשות עירונית, מחייבים אותך בעצם לעשות סקר חברתי, וזה, ולהביא את כל הנתונים החברתיים, וזה היום, אתה לא יכול להתקדם בלי זה.
מה זה בעצם סקר חברתי? תסביר לנו.
תראה, סקר חברתי בעיקרון זה שסוחרים חברה מקצועית, שזה העבודה שלה, והם עושים איזשהו סקר שבודק, אתה יודע, גיל בעלי הדירות, האם בכלל הם גרים שם או שזה לסחירויות, מה אחוז דירות מושכרות מול דירות שגרים בהם, אתה יודע, מצב סוציו-אקונומי, מצב, אתה יודע, מצב דתי, דתיים, חילונים, חרדים, ועוד כל מיני דברים, כדי, אתה יודע, לדעת לתכנן את הפרויקט באמת נכון.
כי לתוצאה של הסקר הזה יש השלכות על תכנון הפרויקט, אז מתי נעשה הסקר הזה? זה צריך להיות ממש בהתחלה, כי כל התכנון הולך להישען עליו?
כן, תראה, האמת שזה צריך לעשות ממש בהתחלה, ומה שאנחנו עושים בקן התור, אנחנו לא מחכים לסוקר המקצועי, אנחנו בעצם, איך שאנחנו נכנסים לפרויקט, אנחנו עושים את הסקר הזה בעצמנו, פשוט נפגשים הדיירים, מבררים, לומדים, ולפי זה אנחנו כבר יודעים להציע לדיירים את הפרויקט שמתאים להם, אתה יודע, כי יש פה באמת המון המון דברים שמשתנים, וככה בעצם אנחנו יודעים לתכנן את הפרויקט, נכון, גם עבור בעלי הדירות, וגם עבור, אתה יודע, אותם רוכשים שאי פעם יבואו ויקנו את הדירות מאיתנו. בסוף, אחרי זה, אנחנו לוקחים את הסוקר שבעצם יאמת את הנתונים שאנחנו כבר יודעים.
שאתם כבר למדתם.
כן.
אז אני מתאר לעצמי שאם כך אתם פועלים בשטח, אז מן הסתם באופן טבעי בעלי הדירות יותר מתחברים לפרויקט במצב כזה. אתם פונים אליהם, מדברים איתם, שואלים שאלות. זה יוצא הרגשה של ביחד? זה עובד ככה?
כן, תראה, האמת שנכון, הסקר החברתי שהוא אמור להביא נתונים, הוא בעצם גם אחלה הזדמנות. לעשות קשר עם הדיירים, אתה יודע, אנשים אוהבים שמקשיבים להם, אנשים אוהבים לדבר.
יפה.
ובעצם כשאתה עושה את זה, אז אתה גם אוסף את הנתונים, וגם מייצר ממש אווירה מאוד טובה של הביחד הזה, ותדע לך שזה א' ב' של יזמות, בהתחדשות עירונית, אם אתה רוצה אחרי זה להחתים מהר, ודיברנו על זה בפרויקטים קודמים, אתה רוצה להחתים דיירים מהר ושהכל ירוץ חלק, זה מתחיל משם.
להכיר את הדיירים. אז בואו באמת בהקשר הזה נשמע מחגית כמה דוגמאות אמיתיות מהשטח, ונחכים מהזווית שלה. שלום חגית.
אהלן.
בואי תתארי לנו בשתי מילים מה תפקידך בקן התור.
אני מנהלת את הפעילות של ההתחדשות העירונית בקן התור בירושלים, האמת כבר 10 שנים, ואנחנו בצוות 6 מנהלי פרויקטים, 6 באמת מתוך ראייה חברתית מה שנקרא.
יפה. אז ספרי לנו מה אתם עושים בדיוק במחלקה אצלכם.
תראה, קודם כל, אני דיברתם על הנושא החברתי, אז אני חייבת להגיד שקודם כל אנחנו מאמינים שקידום של פרויקטים, של פינוי-בינוי, קודם כל צריכה להיות גישה של באנו לעשות טוב, באנו לעשות איזשהו צדק חברתי. והפרויקטים שלנו אנחנו עושים יחד עם הדיירים. אני חייבת להגיד לך, נתנאל, שאני זוכרת את הרעיון עבודה שלי לפני 10 שנים עם יואב קנטור, הבעלים של קבוצת קן התור, הייתי אצלו במשרד ועשינו רעיון, אני לא אשכח בחיים שהוא אמר לי, כשאת נכנסת לבתים של אנשים, תשפילי מבט, תהיי בצנועה. לפעמים 4 קירות האלה שיש לאנשים, זה הדבר היחיד שיש להם בעולם, ולכן תבואי אליהם מתוך כבוד, צניעות וענווה.
יפה.
וזה בעצם האלף בית של הפעילות החברתית שלנו.
יפה, זו באמת גישה מרשימה. בואי באמת נדבר בקשר לסקר החברתי. יש לך איזושהי דוגמה למקרה שמתוך הסקר עצמו למדתם על איזשהו צורך אמיתי בפרויקט שלא ידעתם לפני הסקר? כדי שנראית כמה הסקר הוא משמעותי.
כן, האמת שיש לי דוגמה מעולה ממש מהתקופה האחרונה באחד הפרויקטים שלנו בקריית יובל. יש טבע שמקודמת שם במסלול רשויות, זאת אומרת שהעירייה מקדמת, לא אנחנו היזם. ועם כל הרצון הטוב שהיה על העירייה, הם התבססו בעצם על איזושהי הנחת עבודה, שרוב המתחם שם הוא מתחם לא דתי. וככה בעצם הם קידמו את התכנון. אנחנו כיזמים, כשנכנסנו למתחם והתחלנו באמת בסקר החברתי שלנו, למדנו את הצרכים של הדיירים, של בעלי הבתים, נפגשנו עם כל האוכלוסיות שיש שם במתחם, ובעקבות זה בעצם הצלחנו לשכנע את העירייה וגם את הרשות להתחדשות עירונית לשנות את התכנון, להתאים אותו לצרכים של הציבור הדתי. זאת אומרת, יותר בתי כנסת, בניינים נמוכים, מרפסות סוכה, היה שם בעיה עם איזה קריאה, והצלחנו באמת לשכנע אותם. נתנאל, דרך אגב, יש שכונה אחרת בירושלים, דוגמה נוספת, יש שכונה אחרת בירושלים, יש שם קומץ מעט מאוד של אנשים שעושים אבל רעש מאוד מאוד גדול נגד פינוי בינוי, וזה מאוד מפחיד. את הדיירים, הם מפיצים המון שקרים בנושא, בנושא התחתות עירונית, ויזמים ואפילו העירייה לפעמים ממש פוחדים להתקרב לשם, כי הם באמת מאמינים שהדיירים לא מעוניינים בפרויקטים, שחבל על הזמן, לא יש פינוי בינוי. אנחנו החלטנו לבדוק את הנושא, עשינו סקר מאוד מעמיק באחד הפרויקטים שלנו, באמת ענינו שם על הצרכים והחששות והפחדים של הדיירים, הופתענו לגלות בעזרות הסקר הזה, שאחוז מאוד גדול במתחם מעוניין בפרויקט, והיום אני שמחה לספר לך שאנחנו ברוב הדרוש פתיחת תיק תב"ע ומתקדמים שם בלי הסקר, זה לא היה קורה.
יפה. אז באמת יש לזה משמעויות. לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, איך אתם מתייחסים בהקשר של הסקרים לקשישים? אני יודע שזה נושא רגיש מאוד.
אני ממש מודה לך על השאלה הזאת, כי זה ממש ככה. לקשישים ולבעלי מוגבלויות, יש לנו איזשהו מקום מאוד מיוחד בלב. נכון, יש חוקים שמגינים עליהם, וכל האופציות שהחוק מעמיד לרשותם, לדוגמה דיור חלופי, או קבלת שתי דירות קטנות בשווי דירת התמורה, מעבר כמובן לדיור מוגן וכל מיני אפשרויות נוספות שהחוק מעמיד לרשותם. אבל אני חייבת לומר לך שאנחנו משתדלים מאוד להגדיל ראש, ללא שום קשר לחוק, לתת מענה רגיש, ראוי, בעיקר מכבד, דרך אגב, גם מול הקשיש וגם מול בני המשפחה שלו. חשוב לנו היחס האישי. אם חשוב לנו יחס אישי לכלל בעלי הבתים, אצל קשישים ובעלי מוגבלויות זה אפילו אקסטרה שבאקסטרה.
יפה. אז היה לנו פרק מחכים ומעניין. תודה רבה לכם,
כן,
תמיר וחגית.
תודה רבה. באמת, תדע, אנחנו רוצים לך להגיד לך, החבר'ה בירושלים עושים עבודה מדהימה, וחגית מובילה את זה עם הרגישות החברתית הזאת. זה ממש גאווה לחבר שלנו.
יפה, יפה. ושומעים אותה, שומעים את זה בדברים שהיא אומרת. אז בוא, תמיר, תן לנו איזה קדימון קטן למה נדבר שבוע הבא.
שבוע הבא נדבר על התהליך הבירוקרטי, בעצם מרגע שהדיירים חותמים, ועד שתכלס הטרקטורים מגיעים לשטח, להרוס את הבניינים. ונבין באמת למה זה לוקח כל כך הרבה זמן.
אנחנו עולים לקרקע שבוע הבא. כמעט.
מדברים על איך לעלות לקרקע.
איך לעלות לקרקע. יהיה לנו מעניין. תודה רבה, תמיר. שיהיה שבוע טוב.
אחלה שבוע.
להתראות.
שטח נדל"ני.
פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ. מנכ"ל קן הדור התחדשות עירונית, מומחים לבנייה לציבור החרדי.
עד כאן תוכנית שטח נדל"ני לשבוע הזה. הייתה לנו תוכנית מגוונת, מעניינת. שמענו גם מההיבטים המינהליים, האנשים שנמצאים במוקדי קבלת ההחלטות, מאנשי השטח, מחברות ההתחדשות העירונית, מחברות המימון. נקווה שנהנתם ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא בתוכנית מרתקת ומעניינת. כל טוב ובשורות טובות.